אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. זה גם הפסוק שבחרנו לשים אצלנו על הפרוכת בישיבה, והוא יקר לי עד מאוד. אני רוצה קצת לבאר ולפרש אותו. ראשית, מבחינה תחבירית, הוא פסוק לא פשוט, לא ברור כל כך מה הוא אומר. מי זה עליך הזה? מי אומר בקשו פניי? ליבו של מי? את פניך השם מבקש, זה ברור. דוד המלך אומר שהוא מבקש את פני השם. אבל, נדמה לי שיש פה עד ברמקול, נכון? זה ככה כל הזמן, כל השיעורים? זה מה יש. עם זה ננצח. הפשטנים, אם כי בזוהר הקדוש יש פשט מופלא מאוד שיותר קרוב לתחביר הפשוט, אבל לא נדבר ממנו בכלל היום. הפשטנים מסבירים את הפסוק כך. לך, הכוונה בשליחותך, בשמך. הלב שלי, אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, מדבר בשמך. כאילו אתה אומר את הדברים. ומה הוא אומר? בקשו פניי. כביכול הקדוש ברוך הוא פונה אלינו ואומר לנו, בקשו פניי. אלא שהוא לא אומר את זה בפירוש. רק הלב של דוד אומר בשמו של הקדוש ברוך הוא כך. לך, בשמך, בשליחותך, אמר לי בי. נקודותיים, מה הוא אמר, ציטוט, בקשו פניי. מתוך כך, את פניך, השם מבקש. בפשטות יש פה מענה. הקדוש ברוך הוא אומר, בקשו פניי, ואנחנו מבקשים את פניו, את פניך, השם מבקש. אחרי העיון נראה שאולי אפשר להסביר פה גם בדרכים אחרות. אבל לפני כן אני רוצה קצת מבט על מה זה בקשת פנים, ואחר כך לראות איך בתוך הפסוק יש ארבע בקשות, זו על גבי זו, אחת סמויה ושלוש גלויות, ואיך הפסוק הזה מביא אותנו לפני, לפני ולפנים, מקום שקשה לשער שאפשר בכלל להיות שייך אליו, באהבת השם. ראשית אני רוצה להשוות בין הפסוק הזה, שמדבר על בקשת הפנים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בקשו פניי, אנחנו מבקשים את פניו. בקשו פניי, את פניך אבקש, זה מצלצל דומה, וגם בתוכן, לפסוק שליווה אותנו בכל חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. אבל יש כאן הבדל עצום. אני לדודי ודודי לי, הקלה, הראיה, מספרת את זה לאנשים אחרים, לחברותיה, ראותיה. היא באה לראותיה ואומרת להם, אני מסורה כל כולי לדודי, וגם דודי מסור לי. היא לא מדברת איתו. היא מספרת על האהבה, היא לא נוגעת בה. לעומת זאת, כשדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, את פניך השם מבקש, הוא נוגע בעצב החי של אהבה עכשיו, כאן. זה משהו אחר לגמרי. לספר למישהו שאני אוהב את ראובן, זה עניין אחד. לספר את זה לראובן, זה הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר מעורך. אתה נוגע בזרם חשוף. וממילא זה גורם התרחשות אדירה שאין ולא יכולה להיות בסיפור צד שלישי. ואף על פי כן, יש בעני לדודי ודודי לי מעלה. וצריך קצת לימוד לראות מהי. המעלה של אני לדודי זה שיש בה התמסרות. אני מסור לדודי. לעומת זאת, את פניך השם מבקש, זה שאני מבקש שתאיר לי. לא מתמסר. אבל כשנתבונן באמת מה פירוש את פניך השם מבקש, נמצא שיש בזה גם התמסרות עמוקה מאוד. ראשית, גם בעני לדודי, ההתמסרות היא לא פשוטה. זה לא ביטול ומחיקה עצמית. כי אני אומר, למי אני מתמסר? לדוד. אז למה אני מתמסר אליו? כי הוא דודי. אז האהבה היא הסיבה להתמסרות. ויותר על כן, אם אני מתמסר באופן שאני נמחק, אז מה חשוב לי אם דודי לי או לא? אני מוסר את עצמי. אבל דודי לי מבאר שבאמת יש פה יחסים הדדיים, עשירים, ואני לא נעלמתי. שלא לומר שכל הפסוק הזה מתחיל מעני. כי בחודש אלול ותשרי, התשובה שלנו היא לא התערותא דלעילא, אלא התערותא דלתתא, זה מתחיל ממני. לעומת זאת לך, אמר ליבי, זה מתחיל דווקא בשמך, בשליחותך. אבל לאידך גיסא אני רוצה לדון לא מהי אהבה באני לדודי, אלא דווקא מהי אהבה את פניך השם מבקש. בכל יום אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. מהו מאור פנים? חסידות מסבירים שיש שלוש דרגות של מאור פנים. חיצוני, פנימי, עצמי. הדרגה החיצונית זה שאני מתייחס אליך. כל מי שגידל ילד בגיל הטיפש 10 בבית, יודע שהרבה פעמים אתה מתחיל לדבר, ופתאום אתה מדבר אל הגב, אל העורף, אל העורף המתרחק. עכשיו, פתאום, אם אתה אומר איזו מילה טובה, אז בנוער הזה יכול להיות, פתאום הוא מפנה לך את הפנים וככה, אה? הוא מתייחס אליך בכלל. כי באור פניך נתת לנו תורת חיים, הכוונה היא שזה לא היה מאחורי הגב. זה המשל בחזל. כמן דשדי בתר כתפוי. זה אחוריים. תפסו רב מרצחים, צריך לדלות ממנו מידע, מודיעיני, כבד משקל. אבל הוא פצוע קשה. לוקחים רופא, אומר לו, תרפא אותו. הוא אומר לו, תעזה, אני ארפא? עם מחשימו, אני מתקדור בראש, אני דופק לו. הוא אומר, לא, תרפא אותו, תעשה כל מה שאתה יכול, תרפא אותו. הוא אומר, טוב, אני מרפא אותו, אבל לא טיפה מעבר לזה. וגם לזה אני יוצא להקים מדי פעם. זה כמן דשדי בתר כתפוי. הוא נאלץ, הוא עושה את זה, אבל זה אילוץ. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו ככה. הוא התייחס אלינו במאור פנים. ונתן לנו תורה. אבל יש שכבה יותר עמוקה. זה לא רק שאני מתייחס אליך. אני רוצה בזה. כל הפנימיות שלי נוטה לזה. פנים מלשון, שזה החלון אל הפנים. ואני את פנימיותי, מפנימיותי פונה אליך. אני חפץ בך באמת מתוך לבבי. אבל יש שכבה עוד יותר עמוקה מזאת. היא כתובה דווקא בברכות ובתוכחות. ופניתי אליכם, שזה גם מלשון פנים, אומרים רבותינו, פונה אני מכל עיסוקיי, ואיני עוסק אלא בכם. כלומר, יכול להיות אדם מאוד אוהב. האם אנחנו היינו באים מרב אריה לוין, זכר צדיק ומתוק לברכה. היינו באים לרב אריה לוין, הוא ודאי היה מקבל אותנו במאור פנים. אני הייתי בא, היה מקבל אותי במאור פנים. עם כל מה שאני, היה מקבל אותי במאור פנים. אחרי זה אחד מכם היה בא, היה ודאי מאיר לו פנים גם כן. עוד אחד בא, גם מאיר לו פנים. אבל, כשהוא נשא את אשתו, להיות בת זוג, הוא הפנה את עצמו מכל אנשים שבעולם, ואמר, אני לא עוסק באף אישה יותר בחיים. גם קודם, חוץ מלחפש אל מי אני מתפנה. ואני פונה אלא אלייך. זה קשר עצמי. אני מפנה את עצמי, מפנה את עצמי מכל הדברים שבעולם, כדי לפנות אליך, לא רק לפנות אליך, לפנות אך ורק אליך. אין עוד מבלעדיך. כשאנחנו אומרים מאור פנים, באמת כל השכבות האלה נמצאות. הוא גם מתייחס אלינו, הוא גם נותן לנו את זה בחפץ לב ובאהבה. וגם שהוא לא נותן, סיני שמשם ירדה, שנאה לאומות העולם. לא חייבים להגיד שנאה דווקא דחייה, אלא למדרגה של תורה אין שייכות לאף חיזר על כל מה ולשון. הוא אומר להם, אתם לא שייכים לזה. רק אתם, רק אתכם ידעתי מכל העמים. אז אני פונה מהכל, זה לא מה שרב אריה לוין היה מתייחס אלינו, אפילו שזה היה ברצון טוב. אבל יש עוד אחד ועוד אחד. אבל לבחור במישהו שרק איתך אני, זה משהו עצמי. זה לא פנימי. וכל השכבות האלה, גם החיצוני, גם הפנימי וגם העצמי, נמצאים במה שאנחנו מכנים פנים. ואם כן, יש כאן התמסרות עמוקה שבעמוקות. שהקדוש ברוך הוא מאיר אלינו פנים. על אהבה כזאת מדבר הפסוק. אבל זה רק המדרגה הראשונה. המדרגה שדווקא לא כתובה בפסוק. אין בפסוק שום אמירה שהקדוש ברוך הוא מאיר אלינו פנים. זה נקודת הנחה פשוטה שנמצאת מעבר לפסוק, כי אם הוא אומר בקשוף עניי, הוא ודאי רוצה להאיר אלינו פנים. אבל הוא רוצה יותר מזה. למה הוא צריך לבקש מאיתנו בקשוף עניי? לא מספיק שהוא יגיד, אני אוהב אתכם ואני מאיר לכם פנים. מתוך רצון פנימי, מתוך יחס. וגם אין אף אחד אחר בעולם, רק אתם. לא. רק לומר עוד פרט אחד לגבי העבר, ששלושת ההבנות האלה בפנים מוסברות חסידות לגבי שלושת הברכות של הכהנים. אני כהן, בכל יום ויום. יברכך השם, זה שהשם נותן לך ברכה. זה לא שתהיה לך ברכה, שהשם ייתן לך ברכה, הוא מתייחס אליך. יאר השם פניו אליך, זה כי באור פניך נתת לנו תורת חיים, זה כבר אהבה פנימית, הוא מאיר פנים. ישא השם פניו אליך, זה כמו נישואין. ויתן מסת כיד המלך, זה כאילו הוא לוקח את עצמו ונותן את עצמו אליך. הוא לא רק מאיר לך את פנימיותו, אלא את עצמו הוא נותן אליך. וזה מה שאומרים בסוף, וישם לך שלום. שלום שמו של מי? של הקדוש ברוך הוא. אז הוא נושא את עצמו אליך ונותן לך אותו, כביכול. איזה אהבה. לכן אי אפשר שכהנים יברכו בלי אהבה. אפשר להגיד דברים כאלה. לכן אשר קידישנו מצוותיו וציוונו, לברך את עמו ישראל באהבה. ושואלים, איפה יודעים שזה באהבה? זה היה כתוב. אז אם כן, כל המאור פנים לא נמצא בפסוק. הוא הנחה פשוטה שעומדת ברקע של הפסוק. מה כן נמצא בפסוק? הדרגה יותר עליונה אפילו מזאת, היא מדרגה פילית, היא כבר להיכנס לפני ולפנים. לא רק לפנים, אלא לפני ולפנים. זה את פניך השם אבקש. הסיפה. ואני אסביר. יש הבדל עצום בין אם הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים ובוחר בנו, לבין אם אנחנו מבקשים את זה ממנו. אני לא ממליץ לבחור לצאת עם כמה בחורות ביחד. בשום פנים ואופן. אבל יש מצבי קיצון שיש תלמידי חכמים גדולים שאומרים שיש מקום לזה. אני לא ממליץ לאף אחד להגיע למצבי קיצון האלה, וגם במצבי קיצון לא בטוח שאני ממליץ לעשות את זה. אבל יש תלמידי חכמים גדולים שאומרים, מותר, זה לא איסור. הרי יודעים, אין פה עונה דברים, יודעים שזה עדיין בגישושים, חיפושים. אבל בואו נתאר לעצמנו, לצורך הדיון. בחור יוצא עם 6 בחורות בו זמנית. בסדר? בודק, כל אחד יש לו את המעלות שלה, את הזה. הוא לא יודע מה להחליט. עם מי להתחתן. ואז נודע הדבר לאחת מהבחורות, שבעצם הוא יוצא עם עוד 5 במקביל. עכשיו היא אוהבת אותו אהבה מעומקא דליבה, אז היא בכלל לא נעלבת. זה לא מעניין אותה. היא לא עסוקה בזה. מה היא רוצה? שהוא יבחר בה. אז היא הולכת אליו ואומרת לו, תשמע, שמעתי שאתה יוצא עם עוד 5, אני לא מתערבת לך בחיים, אני רק מבקש שתבחר בי. כולם צוחקים, זה מגוחך. למה? מה שאני בוחר בך, הבחירה היא באוטונומיה שלי. שם אני לבד. אם בחרתי, אני איתך. גם כשרבי לוין בחר באשתו, אחרי שהוא בחר בה, כולנו יודעים, הרגל שלנו כואבת. זה רבי לוין. כשכואבת הרגל של אשתו, הוא אומר, הרגל שלנו כואבת. אבל לפני שהוא בחר, אז באוטונומיה להחליט מה לבחור, היא לא שותפה. זה לא המקום שלה. כשאנחנו רואים את פניך השם מבקש, אנחנו כאילו מחציפים פנים, ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תבחר בנו. תפנה אלינו. תתפנה מכל העולם, ואל תיתן את עצמך אלא לנו. זה לחדור למקום האוטונומי שבו הוא בוחר. זה לא אחרי שהוא בחר בנו מכל העמים, מתגלה כל האהבה. זה להרשות לעצמנו להחציף פנים, להיכנס למקום שבו הוא בחר. ולהגיד גם שם אני רוצה להיות מעורב. זה חוצפה כלפי שמיה. נדמה לי שבציבור כזה שאלות לא יכולות... בדרך כלל ההוראות הן לא ללכת בדרך הזאת. אז אני מבקש את מחילתכם, אבל פשוט זה לא מתאים לאופי של המפגש הזה. אז לבקש לא להיות רק מואר, אלא להיכנס להחלטה, אני מבקש שתאיר פניך אליי, זה ללכת לא אל אהבה, אלא לשורש אהבה. שבדרך כלל השורש הזה, זה המקום שכל אחד יוצא מנקודת המוצא של עצמו. וכאן כאילו הראיה הולכת אל הדוד ואומרת לו, אני רוצה להיות שותפה שם. זה חוצפה שאין כדוגמתה. לכן אצלנו על הפרוכת זה רשום בגדול. אם ליהודים יש אומץ כזה, אני רוצה להיות שם. מאיפה באמת יש ליהודי אומץ כזה? באמת, למה יש ראיה? כתוב בפסוק, לא טוב להיות לאדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, בשביל זה יש ראיה. אז היא אומרת לו, תראה, אחרי שתאיר פניי, באמת לא תהיה לבד, אבל יוצא שאת הבחירה בי, שם אתה נשאר לבדך. אבל לא טוב להיות האדם לבדו. אז היא כאילו אומרת, אני רוצה להפיל, לפרוץ, לפלוש, ולהיכנס למקום שאתה בחרת. אני רוצה משם להיות קשורה אליך. אז זה הרובד השני. הראשון זה עצם הארת הפנים, לא כתובה בפסוק. השני, הרובד השני, זה הפלישה שלה למקום האוטונומי שאצלו הוא שורש האהבה. אבל יש כאן הרבה למעלה מזה. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, בקשו פניי. כלומר, הדוד פונה לרעיה, ואומר לה, בבקשה ממך, תבקשי ממני שנבחר בך. עכשיו, זה נראה מוזר מאוד. רק מי שיודע את האהבה לפני, לפני ולפנים, יכול למשש את העומק הזה. ומה הוא אומר כאן? תארו לכם, דוד ורעיה. הדוד אומר לרעיה, בבקשה ממך, תבקשי ממני שאני אתפנה אלייך. אז מה הוא רוצה? בעצם, זה השלמה של אתפניך השם אבקש. כי באתפניך השם אבקש, הרעיה באה מבחוץ. היא עוד לא נבחרה כביכול. היא אומרת לו, אני רוצה להיכנס למקום שבו אתה בוחר ולהתערב שם, להציג שם את דעתי. הוא אומר לו, לא, זה הרבה יותר מזה. אני באמת לא רוצה להיות לבד שם. אני רוצה אותך איתי, שם, בשורש. את בת בית פה, לא אורחת, לא פולשת. במקום שבו אני בוחר אותך, אני גם צריך אותך. אולי יותר מכל מקום אחר. כי השאר זה ענף. ואם אנחנו באמת בקשר עצמי אחד עם השני, ואת באמת חלק אלוק ממעל ממש, אז זה לא די בכך שאני אוהב אותך. זה ענף. עיקר הקשר שלנו בשורש. ואני רוצה שבשורש תהיה איתי. אז אני מבקש ממך, בואי אליי לפני ולפנים, לתוך שורש אהבה. לשם תיכנסי. זה הפירוש. לולי שהדברים כל כך מופלגים, הייתי אומר שזה הפשט. אני לא יודע מה להגיד כאן, כי מצד אחד, אני לא מבין פשט אחר. מצד שני, זה נשמע לי כמו סוד. אם כי הפשט והסוד הרבה פעמים הולכים יחדיו. אבל יש מדרגה עוד יותר עליונה גם מזה. הקדוש ברוך הוא אומר, לך, הקדוש ברוך הוא אומר, בקשו פניי. אבל באמת הוא לא אומר את זה. מי אומר את זה? דוד. בשמך, ליבי אמר, שאתה אומר בקשו פניי. כלומר, תראו לכם מפגש, תבינו איזה מורכבות זאת, כמה שכבות עומק יש פה. באה הרעיה לדוד, ואומרת לה ככה, אומרת לו ככה, תשמע, הלב שלי אומר לי, שאתה מבקש, שאני אבקש ממך, שלא תפנה לשום מקום אלא אליי. איזה סלטו צריך לעשות פה. זה ממש פנים בפנים. מה זה פנים בפנים? שכל אחד נכנס, זה כמו שתי מראות. אתה עומד בשתי מראות, אתה רואה כל דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק. היא אומרת לא. אתה לא צריך להגיד כלום, אני יודעת לבד. שבעצם אצלך, אתה לא רוצה להחליט לבד. במי אתה בוחר. אפילו, ומי אתה בוחר זה לא נכון. אתה לא רוצה להחליט לבד שאתה בוחר בי. אתה רוצה שאני אהיה איתך בהחלטה שאתה בוחר בי. זה פילי פלאות. אני לא יודע מי יכול להמציא פסוק הזה, חוץ מדוד המלך. זה כל כך לפני ולפנים. אם תגידו לי שיש פשט אחר, אני מוכן לשמוע, אבל אני לא כל כך מצליח להבין פשט אחר. מה זה אומר? המדרגה החדשה הזאת, מה היא נותנת? היא אומרת בעצם כשאתה אמרת לי, בואי פנימה, תרגישי כבת בית, לא כפולשת, אני עשיתי את זה רק כדבר תמוע, מוזר, חידוש. באמת, זה לא המקום שלי. לא יכול להיות המקום שלי. שם אתה בוחר לבד. ואתה אומר לי, אף על פי שזה נראה שזה לא המקום שלך, השורש של האהבה, תיכנסי. אבל כאן הראיה בעצמה היא כל כך שייכת לשם, היא כל כך רגועה ושלווה, היא לא צריכה בכלל שיגידו לה. היא אומרת, אני יודעת שאני בת בית שם, בשורש של אהבה. אני יודעת שכל מה שאתה רוצה זה שאני אהיה איתך שם. הביטחון שלה, שהיא חלק מהשורש, שזה מה שהוא רוצה, שתהיה חלק מהשורש. זה מפני שהיא באמת קשורה אליו בקשר עצמי. זה לא איזה תלאי. הוא לבד, היא לבד, ועכשיו שניים נפגשו, נקשרו, בנו איזה מערכת יחסים. לא! אנחנו אחד, לא בענפים, לא בהערת פנים של אהבה, בשורש. ואני יודעת את זה. אני מבינה אותך לפני שאמרת. את הסודות הכי עמוקים שלך, שאתה מוכן להכניס מישהו לשורש של אהבה, למקום האוטונומי. אני יודעת את זה, אתה לא צריך להגיד. פילי פלאות. כנראה שאנחנו באמת חלק אלוקה ממעל ממש. לפי זה, היה מקום לומר שאת פניך השם מבקש שהיא באה כפולשת מבחוץ, זה בכלל מתי מנה. כלומר, אם הוא מזמין אותה, והיא אומרת, אתה אפילו לא צריך להזמין, אני יודעת שאני בכלל בת בית, אז היא בכלל לא פולשת. אז את פניך השם מבקש, זה כאילו ירידה למטה. אז איך יכול להיות שזה בא אחרי זה? אם היא כבר אומרת, הראיה, שליבי אמר לי שאתה רוצה שאני אבקש את פניך ויהיה חלק מהשורש של אהבה, אז מה פירוש את פניך השם מבקש? אלא שאתה מבקש ואני עושה את רצונך. זה כמו בכלל 200 ענה, אולי בכלל 200 אחד. לכאורה, היה צריך כאן לנקוט בלשון אחרת, אם זה היה הפירוש הנכון. כתוב, היה הסכן אהרון שלא שינה. הוא נצטווה ועשה את הדלקת המנורה. שלא שינה. אז למה לא כתוב, לך אמר לבי בקשו פניי, ועשיתי כן. וכך יעשה. אם היה כתוב רק וכך עשה, אני מבין שכל הבקשה הזאת תתבצע. אבל את פניך השם מבקש, זה כאילו התחלה חדשה. היא בכלל לא צריכה לסמוך על מה שהיה קודם. לך אמר לי, בבקשו פניי, אפשר ליטול את החלק הזה, ולהכסים לקחת רק את הסיפה. זה הודעה. את פניך השם מבקש. אפילו לא כתוב, ואכן, שזה איזשהו קשר. לא, זה בהתחלה חדשה לגמרי. הלכאורה זה בכלל מתי מנה. נראה לי לומר, אם מותר לי להחציף פניי, שכוונת הפסוק היא שיש שתי מעלות. מעלה אחת זה שהראיה יודעת שהדוד מבקש, שהיא תבקש את פניו. יודעת שהוא רוצה ביותר שהיא תיכנס לשורש של אהבה, למקום שבו הוא בוחר, ושם היא תהיה, איתו יחד. אבל יש גם מעלה עצומה לזה שהיא תפלוש, שהיא תעשה את זה מצידה. כי אם לך אמר לי, בבקשו פניי, אז בשם מי היא נכנסת פנימה? בשמו. וזה לא מצידה. אבל היא אומרת לו, תשמע דודי, אתה רוצה, אתה לא רוצה, אני נכנסת לשם. לא תלוי בך. לא בגללך. גם אם לא תרצה, אני נכנסת לשם. זה המקום שלי. מצידי זה כך. זה לא רק שאני משערת שאתה רוצה שאני אהיה שם. ולכן אני הולכת לקראתך. אלא אני לגמרי בטוחה שזה המקום שלי גם אם אתה תסגור לי את הדלת. וזה הקביעה של דוד, את פניך השם מבקש. בין שתבקש, בין שלא תבקש את זה. ואז יוצא שאהבה היא מכל צד ופינה. זה גם מצידו, כי הוא אומר בקשו פניי, וזה גם כל כך עמוק, עד שהיא יודעת את זה מעצמה, שהוא מבקש, ומלבד זאת גם היא מבקשת. שני הצדדים לגמרי בטוחים במקום הזה, עד כדי שמצידו הוא יכול לפנות אליה ולהגיד לה, תבקשי ממני שאני אאיר פנים אלייך. ואפילו הוא לא צריך לעשות את זה, כי היא יודעת שזה מה שנמצא אצלו. ומצידה, היא אומרת, זה לא מספיק שתאיר לי פנים. אני רוצה לבקש את זה. את פניך השם אבקש. לכן הפסוק הזה נשמע לי באמת לב מעל מעדן. זה שורש שורש השורשים של אהבת קודש הבריך הוא בכנסת ישראל, אפילו בשיר השירים, אני לא יודע אם יש דבר כזה. אני רוצה איזה שתהיה לי מקלט בטוח, אחת שאלתי מת השם. אבל האמת היא, זה לא נשמע. באמת אחת שאלתי, מת השם, אתה בקש, אם תהיה בבית השם, כל יום חיי, לחזות בנועם השם. מה זה לחזות בנועם השם? ודאי זה אהבת מרדכי. משהו פה בפשט לא מתיישב. וגם הפסוק שאנחנו אמרנו, ואולי הוא קושייה עוד יותר חדה, שמה השם קולי יקרא וחונני וענני. מי זועק את זה? אדם שנמצא בצרה. חונני וענני. ואז בא איזה אהבה לפני, לפני ולפנים, לך אמר לי בי, בקשו פני את פניך, השם מבקש, כמו שהסברנו. ומיד אחר כך, אל תסתר פניך, אל תת באף עבדך, אל תצ'ני, אל תעזבני, כי אבי ואמי, עזבוני, אף אחד לא אוהב אותי, אף אחד לא רוצה בי, הם לא מתו, הם פשוט בעטו בי החוצה, ואני זה אומלס, מסכן, ריבונו של עולם, אם אתה לא תעזור לי, מי יעזור לי? אז איך זה מתחבר לכל מה שאמרנו? לך אמר לי, בי, בקשו פניי, זה פלא פלאים. כאילו, אף אחד בעולם לא אוהב אותי, אפילו לא אבי ואימי. ריבונו של עולם תאהב אותי. ובזה אנחנו מגיעים לכל הפירוש של לך אמר לי, בי, את פניך, שמבקש. גם באחת שאלתי זה קושייה. מה קורה שם בפסוק? בשביל לברר את זה, אני רוצה לעסוק רגע במעלות ובמורדות שלנו בעבודת הקודש של הימים האלה. אני אספר על עצמי. אולי יש כאן עוד כאלה שזה גם קורה להם. האם היצר הרע שלי הפסיק לעבוד באלול? לא. האם הוא הפסיק לעבוד בראש השונה? גם לא. האם הוא הפסיק לעבוד בעשרת ימי תשובה? לא. לפעמים נדמה לי שהוא עובד שעות נוספות. למה? אתה קם לסליחות שעה קודם, והוא איתך ביחד. הוא בא לסליחות. אם אתה לא מכוון, אז הוא גורם לך עצבות, ומפיל אותך, אומר, טמבל, תראה איך אתה נראה. וזה היצר הרע, אומר. אם אתה מכוון, הוא הלאה, תראה איך אתה. זה גם היצר הרע. זה שמחלק ציונים בדרך כלל זה יצר הרע, יצר הטוב לא עסוק בלחלק ציונים. עכשיו, מי אומר סליחות ולא מחלק לעצמו ציונים? מספרים שפעם רב לוי יצחק מברדיצ'ב ניגש לפני העמוד לכל נדרי, ורואים אותו עומד לפני העמוד וסוח בסערה ולא מתחיל. בסוף הוא אומר, אם אתה שימשת תלמידי חמים, ואתה למדת תורה, ואתה היית אצל הרב המאגיד, ואתה בעל תפילה כזה גדול, אז תתפלל אתה, ויורד מהדוכן. לא מבין מה קורה. עם מי הוא דיבר? אז ניגשו אליו, שאלו אותו, מה? הוא אומר, תראו, אני עמדתי לפני העמוד, ופתאום אני רואה שהיצר הרע איתי. הוא רוצה להכניס גיא וקצת, רוצה להכניס זה, רוצה כל מיני דברים שהיצר הרע יודע להכניס. אז אמרתי, תשמע, כל נדרי עכשיו יום כיפר, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר לי, ומה אתה עושה פה? הוא אומר, תשמע, אני למדתי באמת מדרש. הוא אומר, הסר דאגה מלבך, גם אני הייתי איתך שם. הוא אומר לו, אבל אני הייתי אצל המגיד הגדול ממזריץ'. הוא אומר, גם כשהייתי אצל המגיד הייתי איתך. אני התפללתי כל כך הרבה בחיים שהקדוש ברוך הוא יתאר לי בי לעובדו באמת. הוא אומר, גם שם הייתי. אז אמרתי לו, אם אתה ותאר לי בינו לבדך באמת, ואתה תלמיד של המגיד ולמדת כל כך הרבה תורה, אז תהיה כבר אתה בעל תפילה, אתה כזה צדיק. עכשיו, אדם בא לאלול. הוא מתחיל לעשות תשובה. בקרוב עליי מרעים, לאכול את בשרי. מחנה. היצר הרע מקים מחנה לקראת אלול, מתוחכם, עם מודיעין, עם תרגילים. אני לא יודע איך אצלכם, היצר הרע שלי הוא בעל קישרין חבל על הזמן. איזה רעיונות יש לו. הוא מקורי, הוא מפולפל, הוא באמת למדן גדול. עכשיו, אדם נלחם איתו. מי ינצח במלחמה? אני רוצה להילחם נגד יצר הרע. מי ינצח? תשובה מפתיעה, יצר הרע תמיד ינצח. למה? שואלים רבותינו, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנחש לאכול אפר? אפר תאכל כל ימי חייך. לכאורה, זה מתנה, כי בכל מקום יש לו אוכל. מה התשובה? התשובה היא שהקדוש ברוך אמר לו, אני מצידי שיהיה לך אוכל בכל מקום, רק אל תפנה אליי. לכן הקדוש ברוך אומר ליצר הרע, מצידי אתה יכול לנצח תמיד, רק אל תפנה אליי. אני לא רוצה עסק איתך. זה בדיוק המהות של היצר הרע. שהוא עושה את זה מצד עצמו. ליצר הטוב אומר לו, תשמע, אני רוצה שאתה תפסיד. כדי שיהיה, אם אין הקדוש ברוך הוא עזרו, אין יכולו. זה מה שטוב ביצר הטוב, שהוא מפסיד. ואז הוא מוכרח לפנות אל השם יתברך. זה לא טעות, זה לא חולשה. זה עומק הטוב, שאנחנו חייבים לפנות אליו יתברך. זה מה שטוב. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אין יכולו. אז מחנה חונה עליי, הוא לא זקוק לשם יתברך. הוא לא פונה לשם יתברך. מראים לאכול את בשרי, ואני אומר, אם אני מולם, אני מפסיד. לא מהר באלול, אני קולט שאני מפסיד. מתחילה, אני נלחם, נראה לי, אלול הזה אני הולך לנצח בגדול. מתחיל, ואני פתאום, וואלה, חביבי, זה לא ככה, יש לו מחנה, כל התרגילים החדשים שהבאת, הוא עשה סימולציות כבר שלושה צעדים לפניך. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, עוד פעם יצאתי כזה דפוק. תעזור לי, חונני וענני, איפה אני? אבא שלי לא עוזר לי, אמא שלי לא עוזרת לי. הוא אומר לי, תשובה אתה צריך לעשות לבד. אמרתי לו, אני לא מצליח לעשות תשובה. ויש לי אבא צדיק. אני מצטער, תשוב ותעשה לבד. אבי ואמא עזבו לי. תעזור לי. אם אתה לא תעזור לי, אף אחד לא יעזור לי. אז למה באתי אל השם יתברך? מסינת אמן. אני שונא את היצר הרע שמבקש לאכול את בשרי, אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי בצור ירום ממני. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעזור לך. ופתאום אני מרגיש שכשנתתי אשלך אל השם יאהבך, אז הוא יחלק לך. מסרתי את עצמי לשם מדברך, אז פתאום אני רואה שיש באמת אור אחר לגמרי, זה לא מלחמה, זה משהו אחר. או, וואו, איך שכחתי כמה השם טוב. אז אני אומר, מה, הלכתי לשם מדברך רק בגלל השטן הזה? אני הולך לשם דבר כי אני רוצה אותו. לכן, הפסוק מתאר בדיוק את המהפכה שעוברת בנו. אנחנו בהתחלה רוצים להילחם. זה לא יכול לעבוד לבד. זה מלא עירה ופחד שהוא ינצח. וזה בעצמו סימן שהוא מנצח. אז אני פונה לשם יתברך. אתה אורי, אתה אישי. בלעדיך אני לא יכול. כשאני פונה לשם יתברך, אני מתחיל לתאום טוב הטעם של לפנות לשם יתברך. אז פתאום אני אומר, בואי נשאלו אליהם. מה אני צריך אותו? אחת שאלתי אם את השם אותה בקש, איתי בבית השם כל ימי חיי, רק לחזות בנועם השם ולבקר בכם. זה מה שאני רוצה. מה קורה אחרי 5 דקות? אוי גבעלת, עוד פעם היצר הרע. אז הם אומרים, בואי נשלם, תשמור עליי. אני כבר נזכרתי כמה טוב אצלך. כמה נועם השם, זה עומק חפץ לבבי. והנה עוד פעם נפלתי. שמור עליי. ביום ראי אסתירני, בסתר או לא, בצורר ממני. ואז ירום ראשי הלוואי סביבותיי, וזבחה ולא סבחי תרועה. אני גומר לסבוח סבחי תרועה. כולנו יודעים. היה שברים, היה תרועה, זבחנו סבחי תרועה. ומה קורה אחר כך? אתה מגיע לסעודה של ראש השונה, ומה, הגשמיות כבר זהו? אתה אוכל אוכל רק לשם שמיים? והמצי קבע לא פועלים, ויצר הרע, וגשמיות, מה? זה אומר שמה השם קולי יקרא, וחניני וענייני. אבל אני כבר זוכר, שכשאני הולך אליך, פתאום יש לי טוב טעם. זה רק מעודד אותי ללכת אליך. החוץ דוחף אותי להיזכר באהבת מרדכי. שנאת המן היא אמצעי. ואני יודע ששם בפנים אהבת מרדכי מחכה לי. ואחרי שאני כבר יודע את זה, כבר בטוח בזה, אני טועם שם כזה טוב טעם, שאני יכול להגיד לך, אמר ליבי, בקשו פניי את פניך השם מבקש. ואני יודע שגם אחרי זה, אל תתשייני, אל תעזבני, אבי ואמי עזבוני, עוד פעם אני אתחיל. זה הסוד של נשמה בגוף, הלוך, חזור, הלוך, חזור. כמו חיות הקודש, רצו ושוב. כמראה הבזק. זה בדיוק מה שמסיים הפסוק ואומר על כל התהליך הזה. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך במלחמה מפני שהוא יעזור לך וקווה אל השם. אל השם. כל זה, זה המאבק שהחוץ גם באדם הפרטי ועבודתו וגם בכנסת ישראל. למה יש לנו עכשיו אובמה על הראש, ואבו מאזן על הראש, ואום על הראש, מי צריך את כל זה? מה, הקדוש ברוך הוא כהידוף מוץ בפני רוח? לא, אנחנו צריכים את זה. זה להזכיר לנו שאחת שאלתי מת השם. וכשאנחנו נזכרים בזה, אנחנו רוצים רק אותו. ואחרי זה עוד פעם נבלים. ואחרי זה עוד פעם רק אותו. שם כנסת ישראל נמצאת. והאמת, האמת, שלדוד, הוא יודע שהשם הוא אורי ואישי. עד המקום הפנים פנימי, שמתוך המצוקה הזאת אני אומר, לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם מבקש, שנזכה לכך, שנה טובה מתוקה, גמר חתימה טובה.